הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת מעשר שני בדף כ"ט, פרק חמישי, פרק כרם רבעי בעיצומה של הלכה א'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אברהם יצחק בן רב חיים יהודה הלוי ולעילוי נשמת טלי בן אברהם. למדנו במשנה שרבן שמעון בן גמליאל אומר שהחסידים שידעו שיש אנשים שנכנסים לחצרותיהם ולגינותיהם ללא רשות וגוזלים מהם פירות, אולם הם עלולים להיכשל באכילת פירות של נטרי והאיש האסורים באכילה ללא פדיון. הרי שאומר רשב"ג, הצנועין, אותם החסידים שרצו להציל את אותם גזלנים מן העבירה, היו פודים בכל יום את כל הפירות שנלקטו, והיו אומרים כל הנלקט מזה יהיה מחולל על המעות הללו של הירושלמי. ויציין, הרבה יותר פשוט לשים שלט, פה יש כרם רבעי, מאשר לא לשים שלט, הם ייקשלו ויאכלו בייסו ואתה תפדה. עונה ירושלמי, אם מצוינו, איך נקרא הוא צנוע? כל הרעיון של אותם חסידים זה לעשות לפנים משורת הדין כל מה שניתן לעשות בכדי להציל אנשים מן העבירה. יש כרם רבעי, מאשר לא לשים שלט, הם ייקשלו ויאכלו בייסו ואתה תפדה. עונה ירושלמי, אם מצוינו, איך נקרא הוא צנוע? כל הרעיון של אותם חסידים זה לעשות לפנים משורת הדין כל מה שניתן לעשות בכדי להציל אנשים מן העבירה. ועל ידי הציון הוא לא יכול להסתפק בכך, כי ייתכן שיש כאלה שלא יראו את אותו השלט, לא יראו את אותו הציון או את אותו הסימן, ויבואו לאכול. לכן אותם חסידים לא מסתפקים, אלא הולכים ופודים בכדי למנוע מאיסור. ממשיך הירושלמי ואומר, ישנו דין שאדם שצריך והגיע העת לקצור את שדהו, הרי שהוא חייב להשאיר לקט שכחה ופאה לעניים. ודין הלקט, כלומר השיבולים שנשמטו מידו בשעת הקצירה, ישנו חשש שהעניים יטלו מן השדה יותר מן הראוי להם. שהרי המשנה בפאה פרק ו' משנה היא מלמדת שרק אם נפלה שיבולת אחת או שתיים זה לקט, אבל שלוש שיבולים אינן לקט. ומכיוון שלא כל העניים בקיאים בהלכה ויודעים להבחין ולהבדיל בין שתי שיבולים לשלוש שיבולים, הרי שחכמים באו ונחלקו מתי בעל השדה צריך להפקיר בכדי להציל את העניים מהאיסור. ודעת כמה מהמפרשים שמה שבעל השדה צריך להפקיר זה לא משום גזל, כי הרי די בכך שהוא ימחל, אלא משום איסור אכילת טבל, שהרי הם יבואו יחשבו שזה לקט שפטורה מתרומות ומעשרות והם יאכלו באיסור, ויש המבארים שמצד איסור גזל. והרשס מבאר שזה לא חיוב על בעל השדה למנהג הצנועים לעשות כן לפנים משורת הדין, אבל יש המבארים שבעל השדה חייב לעשות כך. אם כן, החלקו התנאים מתי על בעל השדה להפקיר את אותן השיבולים. ישנה דעה שעליו לעשות כן בבוקר לפני שהם מלקטים, וישנה דעה שאומרת שהוא צריך לעשות זאת בערב לאחר שהעניים סיימו ללקט. רשב"ג במשנתנו אומר שאותם הצנועים מחללים את פירות הרבעי, ונשאלת השאלה, מתי הם מחללים? בבוקר או בערב? אמר רבי יוחנן, עתיה דרשב"ג כמאן דאמר לעיתות הערב. שיטתו של רשב"ג זה כאותה השיטה במסכת פאה שסבורה שבעל השדה עליו להפקיר את כל השיבולים בכדי למנוע אותם, את העניים, מאיסור גזל, או לחילופין מאיסור אכילת תרומות ומעשרות. וגם וגם, זהו בערב, גם כאן זה בערב. דתני אומרת הבית הרבי דוסה אומר שחרית, בעל הבית עומד ואומר כל מה שילקטו עניים בין האומרים הפקר, והרי הוא הפקר. רבי יהודה אומר לא, לעיתות הערב, בסוף היום הוא עושה כך. אם כן, גם מרשב"ג משמע כך, כי מה אומר רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו? כל הנלקט מלשון עבר, כלומר אותו בעל הכרם יושב בערב, בעל הפרדס יושב בערב ואומר כל מה שלקטו ממני היום אני כעת פודה בכדי למנוע מהם איסור של נטע רבעי או של כרם רבעי, כל אחד לפי שיטתו. ושורש ויסוד המחלוקת זה א' בדין ברירה, בדוסה סובר שיש ברירה, ולכן יכול בעל השדה לעמוד בבוקר ולהפקיר את השיבולים שאני מקחו באיסור במהלך היום. ורבי יהודה סבור שאין ברירה, ולכן הוא צריך לעשות כך בערב. נקודת המחלוקת השנייה זה דין אינו ברשותו. רבי דוסה אומר שחפץ שאינו ברשות בעליו אין מכוחו להפקירו, ולכן בעל השדה לא יכול להפקיר בערב, כי העניים כבר לקחו, איך תפקיר? זה כבר לא ברשותך. רבי יהודה אומר לא, הוא יכול להפקיר גם אם זה לא ברשותו. והחכמים אומרים, אין הפקר אנסין הפקר, מכיוון שבעל השדה מפקיר בעל כורחו, הרי שההפקר לא חל כלל ועיקר, וגם אם הוא אומר שעושה מרצונו, הרי שאנו חוששים שמה הוא לא עושה כך בלב שלם, ואין מה לחשוש כיצד נפתור את הבעיה של אלו האוכלים באיסור, שאין אנו אחראים לרמאים, מי שעושה איסור, אנחנו לא צריכים לתקן עבורו תקנות, כך דעת חכמים. ברם כמעט אמר בשחית לא עתי, אבל מי שסבור שבבוקר עומד בעל השדה ומפקיר את השיבולים, אי אפשר לעשות ולייצר את אותו פתרון לגבי נטע רווי. מדוע לא תעמוד בבוקר ותחלל את הפירות שטרם נלקטו, ויש אדם מחלל במחובר לקרקע? הרי בבוקר כאשר הפירות מחוברים ואותם אנשים לא גזלו את הפירות, הרי הפירות הללו מחוברים לקרקע, כיצד ניתן לחללם? בוודאי שהאופציה היחידה של החילול זה בערב לאחר שנלקטו, אומר בעל השדה. מי שלקט, מי שגזל לי היום פירות, וכעת יש פירות ברשותו שהן פירות של איסור, אני פודה אותם. אמר רבי ירמיה, אפילו כמאן דאמר בשחרית עתיה, הוא לא אומר, רבי ירמיה, גם מי שסבור שבשחרית, לגבי חילול רווי, יש אפשרות לחלל את הפירות בבוקר למות שהם עדיין מחוברים לקרקע. ולאו רבן שמעון מגמליאלי וכי משנתנו היא לא דעתו של רשב"ג, והוא אית למשיכתו של מעשר שני היא פתיעתו, הלא דעתו של רשב"ג דווקא עולה בקנה אחד עם דעתו של המשנה כאן. שרי דעתו של רשב"ג שפעולת המשיכה של המעשר שני היא עיקר החילול. שרי רשב"ג אומר שאדם שקנה פירות של רווי ונתן למוכר מאות, ומשך את הפירות לאחר זמן, הרי שרגע החילול הוא רגע המשיכה ולא רגע נתינת המאות, נפקמינה שמנתיים מתייקרו המחירים או עלו, הרגע הקובע זה רגע המשיכה. יוצא שאם אתה עומד בבוקר ואתה מחלל את הפירות, עיקר החילול מתי החלות שלו יחול? זה רגע הלקיטה. ומכיוון שברגע הלקיטה רגע המשיכה, אז הפירות כולם מחוברים לקרקע, יוצא שלמרות שבבוקר הוא יעמוד ויחלל, הרי שחלות, רגע חלות החילול, יחול דווקא ברגע המשיכה, אמר רבי יוסי, והיינו וקם לא שואל רבי יוסי. הלא כתוב בפסוק, ואם גאול יגאל את השדה וקם לא, מהפסוק הזה משמע, שכל דין פדיון ההקדש, זה רק לאחר שהפירות נמצאים ברשותו של הפודה. ומכיוון שניתן וצריך ללמוד כך גם לגבי רווי, איך ייתכן לומר שאותם החסידים שרוצים למנוע את הגזלנים שנכנסים וחודרים ללא רשות לסדותיהם ולפרדסיהם וגונבים להם פירות, כיצד הם בבוקר יחללו את הפירות? ואתה אומר לי שבכל זאת חלות, רגע חלות הפדיון יחול ברגע משיכת הפירות ולקיטתם. הרי ברגע שאותם אנשים גוזלים את הפירות ולוקחים אותם, כבר הפירות אינם ברשות הבעלים וכבר לא ניתנים לחילול. וראיה לכך אילו ראה כיכר מתגלגל בנהר ואמר כיכר זה הקדש שמא כלום, אמר בוודאי שלא, כי זה כבר לא ברשותך. אז כיצד ייתכן לומר שבבוקר עומדים החסידים ומחללים את הפירות שילקטו במהלך היום? עונה הירושלמי אמר רבי ירמיה, עד דאטמק שללמן דאמר בשחרית, אתה צריך להקשות קשתה, למן דאמר לעיתות הערב, לפי מי שסבור שבערב אותם החסידים פודים את פירות הרווי. נשאלת השאלה, הלא כיוון שאותם אנשים גזו את הפירות בחמש אחר הצהריים, איך אתה יכול לחלל בערב? הלא בערב כבר הפירות אינם ברשותך. ובעצם קושייה זאת קשה על עיקר דברי התנא רבי יהודה שאמר לאל שבעל השדה מפקיר את השיבולים שלקטו עניים בערב, הרי זה כבר לא ברשותך. אמר למאן דאיתי לעיתות הערב, משיב רבי יוסי לרבי ירמיה, התנא שסבור שבערב ניתן להפקיר, לטלה לאילן קשייתא, לא קשה לו כלל הקושייה הזאת. היות והוא סבור שבעל השדה מפקיר בערב, הרי שבוודאי שהוא סבור שיש בכוחך להפקיר פירות שאינם ברשותך, הרי בערב אתה מפקיר כאשר הפירות כבר נלקטו בצהריים. וגם רבי יוחנן סבור שאותם הצנועים שמחללים בערב הם סבורים באמת, באופן עקרוני, שניתן לחלל פירות שאינם ברשותך. אבל לפי שיטתך שאתה סבור לומר שבדעתו של רשב"ג שיש לחלל בבוקר, מדוע יש לחלל בבוקר? כי זה ברשותך. אבל נשאלת השאלה, הרי רגע החילול יחול ברגע משיכת הפירות. אז אם כן גם כאן תקשה, הרי רגע ברגע משיכת הפירות, הפירות כבר לא שלך, אם כבר של אותו לוקט, אותו אדם שנכנס לרשותך, השיג את גבולך בגזלה ולוקח את הפירות לעצמו בגזל. אז כיצד אתה יכול לחלל בבוקר? ולכן לפי שיטתך, כי אתה בוודאי סבור שכל עניין החילול בבוקר זה בכדי שזה יהיה ברשותך, וזה לא באמת ברשותך. כעת נראה בסייעתא דשמיא לך, בתומר את המשלה כרם רבעי עולה לירושלים, כלומר, שלושת השנים הראשונות של הכרם בוודאי הפירות הם עולה ואסורים באכילה ואף בהנאה, אולם בשנה הרביעית ישנה קדושת של כרם רבעי, והדין הוא שצריך להאכיל, להעלות את הפירות ולאוכלם בירושלים. ותקנת חכמים היא, למרות שמדאורייתא ניתן לפדות את הפירות, להעלות את המעות לירושלים ולאכול לקנות במעות הללו פירות ולאוכלם בטהרה ובקדושה בירושלים, הרי שחכמים תקנו שאם אתה גר במרחק של יום אחד מהלך לירושלים, הרי שאסור לך לפדות את הפירות ועליך להעלות את הפירות בעצמם. והסיבה בכדי לאתר את שוקי ירושלים בפירות, כי אם כולם יעלו כסף, זה ייצור בירושלים ביקושים גבוהים יותר ממה שירושלים יכולה לספק, ויהיה מחסור של פירות. לכן כל אלו הגרים בסמיכות לירושלים, עליהם להעלות את הפירות בעצמם. ואיזו היא תחומה של אותו מהלך יום אחד מירושלים, אילת מן הדרום, זה לא אילת של ימינו, שהיא מערי אדום, אלא הכוונה לעיר אחרת הנקראת בשם זה, הוא קרובה לירושלים מהלך יום אחד, והקרבת מן הצפון ולוד מן המערב, והירדן מן המזרח. אומרת המשלה, מי שרבו הפירות, ובאופן זה שרבו הפירות כבר לא צריך לחשוש שיהיה מחסור בשוקי ירושלים. התקינו שיהיה נפדה אפילו סמוך לחומה, אתה יכול לפדול את הפירות אפילו אם אתה קרוב לחומת העיר, כי כבר אין סיבה לתקן את התקנה, הוא תנאי היה בדבר. ומתי שירצו בית דין אחר, בדורות מאוחרים יותר, יחזור הדבר לחמות שהיה ברגע שיווצרו חלילה מחסור בפירות בירושלים, הרי שבאופן כזה יוכלו להחזיר את התקנה לקדמותה, שאסור לפדות כל מי שגר בסמיכות מהלך יום אחד מירושלים. רבי יוסי אומר, מי שחרב את המקדש התקנה בוטלה והיה התנאי הזה. כלומר, חכמים לא ביטלו את התקנה הראשונה בגלל שבירושלים יש כבר, ברוך השם, בצע הגדול של פירות. אלא אחר חורבן ביטלו את התקנה והתירו לפדות כרם רבעי אפילו בסמיכות ירושלים, ותנאי ייתנו. אי מתי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן, יחזור הדבר לכמות שהיה, שיהיה אסור לפדות פירות של רבעי הסמוכים מהלך יום אחד לירושלים. כרם רבעי, כאשר פודים אותו בית שמאי, אומרים אין לו חומש, לא צריך להוסיף חומש, ואין לו ביאור, אין אליו דין של ביאור מעשרות. שערי בערב פסח של השנה הרביעית והשביעית של השמיטה, ישנו דין של ביאור המעשרות מן הבית, ולפי הרמב"ם מצד הביאור היא בערב יום טוב האחרון של פסח של אותן שנים, כלומר אם נשארה בידו תרומה נותן לכהן מעשר ראשון ללוי, מעשר עני ללוויים, מעשר שני משליחו לים וסופו, בית שמאי סבורים שדין ביאור אינו נוהג בפירות רבעי. ובית הלל אומרים, יש לו דין גם של רבעי, גם של חומש וגם של ביאור. בית שמאי אומרים, יש לו פרט ויש לו עוללות לכרם רבעי, יש דין פרט ועוללות, אלו הם מתנות עניים המאחדות את הגפן, פרט הוא גרגיר אחד של ענבים או שניים שנפלו מהאשכול בשד הבצירה, ועוללות הן אשכולות ענבים שיש בהם ענבים מעטים שהתורה מצווה להותירם לעניים. אם כן, כרם רבעי לדעתם של בית שמאי יש לו פרט ויש לו עוללות, והעניים פודין לעצמם ומעלין בהן לירושלים, ובית הלל אומרים כולו לגת, כלומר אין דין פרט ועוללות בכלל בכרם רבעי. היות ובית הלל סבורים כדעתו של רבי מאיר בקידושין שמעשר שני נחשב כממון גבוה, אם כן גם כאן זה ממון גבוה, ולכן אין לו דין של מתנות עניים. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. מבאר הירושלמי המרבי הלל, בראשונה היו עושים יין בטהרה. בהתחלה היו עושים יין בטהרה לנסחים לצורך המקדש, נסחי יין הבאים מן הקורבנות, ולא היו ענבים מצויות, כי את רוב הענבים למעשה הלכו לצורך הנסחים, אז היה מחסור בשוק. התקינו שיהיה עולה לירושלים מהלך יום מכל צד, כדי שיהיה בירושלים יותר ענבים, אף הן מחלקים אותן לקרובים ולשכנים ולמיודעים, ועל ידי כך שוקי ירושלים מתמלאים באותם ביקושים, באותם סליחה, באותו ביקוש לענבים, ואין מחסור של ענבים. אומר הירושלמי, ולמרות שענבי רוויה עולים לירושלים לא היו מתווספים על הענבים שבשוק שהרי לא ניתן למוכרם, אז מה? אבל אפילו דבר קל היה מאתר את השוק. עצם זה שמי שבירושלים יש לו ענבים, אז יש פחות אנשים שצריכים לעמוד בדוכנים ולקנות. על ידי כך יוצא שיש יותר פירות בירושלים ויש פחות מחזור. אומר הירושלמי עד הפליגי הנקאי, המשנה שלנו שאומרת שהגבולות של מהלך יום ירושלים זה הקרבת לוד הירדן ואילת, לכאורה זה חולק על המשנה הבאה, שמביא הירושלמי מעשה באדם ששמו היה נקאי. נקאי אהבה שמש בבית הכנסת בעיר שנקראת מגדל צבעיה, שהייתה רחוקה מירושלים יותר מן המקומות שהוזכרו בכל ערוב השבת, כל ערב שבת. מדעה ועביד קנדילו, הילכה שהיה מכין ערות שבת, אבסה לקשבת בבימי קדישה היה עולה, וקונה שביתה לשבת בבית המקדש ונח יתומת לקלון, ויורד ומדליק את הנרות. יוצא שממגדל צבעיה, שמקום שהיה מרוחק יותר מהערים שהוזכרו במשנה, היה אפשר ללכת לירושלים תוך מספר שעות. למרות שהעיר הזאת רחוקה מירושלים יותר מהמקומות שהוזכרו במשנה, שהמשנה מגדירה אותם כרחוקים יום אחד. מעשה נוסף ואית דאמרין סופר ושנקה היה מלמד תינוקות. בכל ערובת שופטה, בכל ערב שבת, אבל סלק פשט צידורי לבית המקדש היה עולה שונה, שניים מקו ואחד דרגום בבית המקדש, ולאחר מכן ונח יתשבת בביתה, הולך לשבות בביתו. תרטירוי דמהלול, מהמקום ששמו היה מהלול, והמקום הזה היה מרוחק מירושלים יותר מהמקומות שהוזכרו במשנה, אילת, הקרבת לוד והירדן. אבא סליק שבת לגוב במקדש שהיה עולה ושובט בבית המקדש, ולא אבא בן אשכר הצלית עיניה, למוחד בבוקר לא היה אדם שישכים וליקט את התאנים מוקדם ממנו, יוצא שהוא הגיע למהלול מוקדם בבוקר, ליקט את התאנים. ואם זה היה מקום מרוחק יותר מיום אחד, כיצד הוא הגיע ללקוט תאנים כל כך מוקדם. בנות ציפורי אבות צלקין שבתון בגוב מקדש היו עולות שובטות בבית המקדש. מוצאי שבת כאשר היו שבות לביתם ולא אבא בן אשכר הצלית עיניה קדמוי מינון לא היה אדם שליקט התאנים יותר מהם, למרות שציפורי רחוקה, יותר מהמקומות שהוזכרו במשנה. אומר הירושלמי עוד מעשה, בנות לוד היו לשות איסתן ועולות ומתפללות וירודות עד שלא יחמיצו האיסות. יוצא שזה פחות מיום אחד. חד ברנה שבקה עם רד היה חורשת שדהו פסקה תות הקומוי. הפרה שלו השתחררה וברכה ואת פאיה והוא פרי. הוא רץ אחריה והיא רצה פאיה פו והוא פרי ממשיך לרוץ והיא רצה. עד איש תקח יאי בבבל עד שהוא הגיע לבבל. אמור לאימת נפקת מתי הצד המרץ ישראל. אמר לו יום עדן היום. אמרין בהידה תתה באיזה דרך. אמר לו נבדה בדרך הזאת. אמרין להית החמל בוא תראה לנו. נפק בא המחמה לו נראה להם את הדרך שלקח לו בפרק זמן כל כך קצר להגיע. ולא חכים בעיד אף אחד לא הכיר את אותה הדרך. שואל הירושלמי מכלל דפליגה אם נאמר שהמעשים הללו סותרים את המשנה. אומרת הגמרא ואפילו תימר ליתו פליגה גם אם תאמר שהם לא סותרים. מחילות היו ונגנזו, ייתכן שהיו מחילות, לא ייתכן. אומר הירושלמי היו מחילות שהובילו אנשים מלוד לירושלים וממקומות כמו ציפורי לירושלים. בצורה מקוסרת מאוד כשהמחילות הללו נגנזו ואין אנו מוצאים אותם. הלאה הוא נוסיף זה כוונת הפסוק המופיע בחג ג' פסוק ת' גדר דרכי בגזית נתיבותי איבה. זה אומר שכל הדברים הללו לא סותרים את דברי המשנה, כי הסיבה שזה לקח בפרק זמן כל כך קצר זה היה בגלל שהמחילות שהיו קיימים הם אלו שגרמו לכך שיהיה ניתן לעבור ממקום למקום בדרך קצרה יותר. אומר הירושלמי רבי יונה בשם רבי זירא, אומר אפילו כרם שהיה סמוך לחומה היה נפדה. כלומר לא רק ענבים סמוכים לחומה יתירו לפדותם, אפילו קרם שנטוע לחומה מותר לפדותו ברגע שהתקנה בוטלה. רבי יוסי אומר, אמר רבי יחזקאל, זאת אומרת שבית המקדש עתיד להיבנות קודם למלכות בית דוד. מדוע? דכתיב כפי שמופיע בפסוק ודם עיניו תשתך חמר. הפסוק הזה מלמד אותנו שבזמן מלכות בית דוד אפילו ענב אחד יוציא המון יין. יוצא שבזמן מלכות בית דוד יש שפע כל כך גדול, ואז בוודאי לא יצטרכו להחזיר את התקנה הראשונה, כי לא יהיה מחסור בענבים בירושלים. ואת אמר אחין, בכל זאת אומר רבי יוסי, כשיבנה בית המקדש תחזור התקנה הראשונה. מדוע? כי בוודאי בית המקדש ייבנה קודם מלכות בית דוד, ואז יהיה בית מקדש אבל יהיה מחסור בענבים, ולכן התקנה תחזור. אבל שיבנה בית המקדש וגם יהיה מלכות בית דוד, כבר לא יהיה מחסור ולא יהיה צורך באותה התקנה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף עם הירושלמי. נשמח לקבל הערות והערות ב-052-7164226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי. כל חיי.